שלום חברים, איפה אנחנו נמצאים? בישיבת שדרות, כן, זה אחד. אנו נמצאים בישיבת שדרות. בית, איך זה נקרא? אודיטוריום?
אודיטוריום.
כאילו. טוב, יופי, אנחנו ב... סיימנו את... בית סיימנו?
כן.
אהבות מעשיות, כל זה דיברנו? הסוף פחות נראה דיברנו, לא? נעלה על כולנו אהבת השם, לא דיברנו על זה. מה? אם סיימנו, אני מתקדם, תגידו.
לא סיימנו.
מה, נראה לי שלא.
סיימנו עבד ישראל.
כן, זה נראה לי הנושא האחרון. טוב. טוב, אז אנחנו מתחילים. אז אנחנו בעצם פעם קודמת ראינו, אני חוזר ככה בתמצית ממש מה שדיברנו, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו באופן כזה, שיש מרכז איכותי והיקף כמותי, נכון? זה דיברנו. כמו הלב בגוף האדם, גוף האדם הוא כולל הרבה חלקים, אבל יש איזה מרכז איכותי שמחיה את הכל. שאם המרכז הזה יחיה, יש חיים, המרכז אחד שלו ייפגע, אין חיים. נקרא לב או מוח וכדומה. אז זה הסדר העקרוני שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולכן כמו שהוא ברא את זה בגוף האדם, הוא ברא את זה גם ביחס בין העמים, וביחס בין עם ישראל לכלל האנושות והעולם והעולמות. ולכן כמו שרב כותב בתחילת תורות ישראל, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. אז אותו דבר פה, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, קדימה בזמן ובמגמה, אבל אחר כך אהבת כל האדם, זה כבר מתמרכז יותר פנימה, אהבת כל המעשים, כל הנבראים, מזה יורדים אל מיקוד האדם, מהאדם אחרי אהבת ישראל שהיא כוללת הכל. מדוע? שעתידין ישראל לתקן את הכל, את כל המעשים כולם. אז זה התמצית של הכל. אז בידיעה אנחנו מתחילים מאהבת הכל, כי בעצם הכל צריך אהבה, כי הכל הוא בעצם ביטול הופעת השם. אבל איך זה מתגלה בפועל? על ידי המיקוד בתרכיז, בתמצית, בלב, שנקרא ישראל. אז מתוך אהבת ישראל אנחנו מגיעים לאהבת האדם, ומתוכה לכל המעשים כולם. טוב, עד לכאן הגענו עוד כמה שאני זוכר. וכל אהבות אלה הם אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. זאת אומרת, האהבות האלה הם לא אהבות תיאורטיות. כן, אני אוהב את כלל ישראל. טוב, אני אוהב את כלל ישראל, אז אני יושב בבית ולא עושה כלום. לא, אם אתה אוהב את כלל ישראל, אז זה אומר שכשכלל ישראל צריך אותך, אז אתה בא. אז אם יש מלחמה, אתה רוצה להילחם. זה לא תיאורטי. אני אוהב את פרט ישראל. אני אוהב את החבר שלי. הוא אדם שלא מכיר אותו. נכון, אז אם אני רואה מישהו פתאום טובע בים שאני לא מכיר אותו, אז אני קופץ להציל אותו. ברור, זה לא איזה תיאוריה, זה אמיתי, זה ממשי, זה עובדתי, זה מציאותי. וכן אהבת האדם, אם אני רואה גוי, כמובן שהוא לא אויב, והגוי הזה צריך עזרה ואני יכול לעזור לו, ודאי שאני אעזור לו. וכנה לא רק האדם המדבר, אלא גם חי, צומח, דומם וכו' וכו'. בסדר? אז כל האהבות האלה הם אהבות מעשיות, לא אהבות תיאורטיות בלבד. כי האדם בעולם הזה חי, כמו שאמרנו הרבה פעמים, מלך מוח לב כבד, אז מלמעלה עד למטה, מקומת התודעה, כלומר קודם כל תודעת קומת הנשמה, אחרי זה התודעה, אחרי זה הנפש, רצון, מידות, רגש וכו', עד הגוף, עד הכבד, עד הפעולה המעשית. אז כל האהבות האלה הם אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. טוב, ונעלה על כולן אהבת השם. אם כן, בעומק כל, בואו רגע נעשה סדר. אהבת כל המעשים כולם, תסתכלו רגע לשנייה, אהבת כל המעשים כולם זה ההיקף הגדול, אהבת כל האדם יותר פנימה, אהבת ישראל יותר פנימה, ואהבת השם זה הפנימה של הפנימה. ניקח דוגמה רגע, מהר"ל ידוע ומפורסם, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה לא כתוב על כל מצווה בסוף אני השם? למשל, שזכור את יום השבת לקדשו, אני השם. מה אתה אומר איתמר? אתה מסכם בפלאפון? בסוכות ישבו שבעת ימים, אני השם. כמו מי שלמד בניין אמונה, מי למד? אז למדנו, לומד. אז למדנו, בנים אתם להשם אלוהיכם, לא תתגודדו, לא תשימו כוח ביניכם למת. למת. למה דווקא בלב הזה שלא תתגודדו, התורה הקדימה בנים אתם להשם אלוהיכם? למה לא אמרו, למה לא אמרה התורה, בנים אתם להשם אלוהיכם, ועל אותה דרך חטופות בינניך. מה קשור, שואל המהר"ל, מה קשור גדר היותנו בנים להשם אלוקינו, בשונה מיחסים אחרים כמו עבד ומלך, דוד ואחיין, חתן וכלה וכו' וכו'. מה זה שונה שם בנים ביחס דווקא ללא תתגודדו? שאלה, בסדר? אז אותו דבר פה. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה צריך להגיד אני השם? ואהבת רק על כל מצווה תגיד אני השם. אומר המהר"ל, ואהבת לרעך כמוך, אתה יודע למה אתה אוהב את הרע שלך? כי אני השם שנמצא בך, זה אותו אני השם שנמצא בו. ולכן לא צריך להסתבך כמוך ממש, לא כמוך ממש. כמוך ממש. אותו רבי עקיבא שאמר ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ולכן, ואף על פי כן אמר, נפקמינה, ממיה אחת, של אדם אחד, שני אנשים במדבר, שניהם יחיו, שניהם ישנו חצי, שניהם ימותו, אחד בעלה ממיה שתת הכל, הוא יחיה, השני ימות. חייך קודם לחייך ואחד, זה אותו רבי עקיבא. רבי עקיבא שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. הוא דיבר על ההכרעה המעשית בפועל. אז ההכרעה המעשית בפועל, חייך קודם לחייך ואחד. נכון, ברור? אדם קרוב אצל עצמו, זה כלל ברזל, נכון. לכן קודם כל לטפל בעצמו, זה נכון. אבל זה לא סותר בכלל שמה שהתורה אמרה ואהבת לך כמוך אני השם, זה נכון. הרי כולם שואלים איך כמוך, כמוך ממש. הרי רבי עקיבא אמר, אותו רבי עקיבא שאמר זה כלל גדול בתורה, הוא אומר חייך חזור לחיי חברך. אז זה לא כמוך ממש. אז חלק מהראשונים יגידו לשון גוזמה, באמת אוהב את עצמך יותר מאשר את החבר שלך, בסדר, אבל התורה אמרה כמוך. אומר המהר"ל, אין שום בעיה, מה הבעיה? ואהבת לרעך כמוך, אתה אוהב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך, כי אני השם נמצא בך ונמצא בו, זה אותו אני השם. אז אתה ממש אוהב את אני השם שבו ואת אני השם שבך, אותו דבר, אין הבדל, זה אותו אני השם נמצא שם. אז ואהבת לך כמוך זה כביכול, זה ציווי חברתי. אני השם זה נימוק דתי אלוקי, נכון, אבל הנימוק הדתי האלוקי הזה הוא הסיבה לציווי החברתי שאהבת לך כמוך. אז אני השם זה הנימוק לאהבת לרעך כמוך. אתה אוהב את הרע שלך כי השם שבך נמצא בו, ולכן אתה אוהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך ממש. זה לא גוזמה, על אמת. אז מצד הנשמה שלו, אני אוהב את החבר שלי כמו את עצמי. מצד ההופעה של הנשמה בגוף שלו, והנשמה בגוף שלי, אני קודם לחיי חברי. ברור. חיי חברי, חיי חברך. אתה צריך להבחין את זה. מצד הנשמה זהים. מצד הנשמה בגוף, אדם קרוב אצל עצמו, אדם קודם. מה רציתי רק להגיד כל זה? כל זה שאהבת השם, אם אני חוזר רגע לארבעת המעגלים האלה, המעגל החיצוני אהבת כל המעשים כולם. יותר פנימה אהבת האדם, יותר פנימה אהבת ישראל, יותר פנימה אהבת השם. כי אהבת השם היא המקור לאהבת ישראל, לאהבת האדם, לאהבת כל המעשים כולם. וזה מאוד מסתדר עם מה שדיברנו באלף. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. מדוע אהבה צריכה להיות מלאה בלב הכל? כי אני מזהה את הממד האמוני, האלוהי, האומן באומנות שנמצא פה. אנחנו קפצנו בפסקה א', כשלמדנו אהבה א', קפצנו לאמונה ד', הזכרתי את זה? אני חושב שכן, לא? תפתחו רגע אמונה ד', תסתכלו רגע שנייה וד'. אמונה ד', אומר הרב ככה, מי שאור האמונה ממש אהבה א', זה אמונה ד', זה אותו חשבון. מי שאור האמונה מתגלה עליו בתארתו, כלומר מי שמדרגת האומן באומנות נמצאת בתוכו בצורה טהורה, ללא שיעור, ללא בצורה מלאה, הוא אוהב את כל הבריות כולם בלא שום שיעור כלל. הוא באמת אוהב את כל הבריות. אז מה אנחנו רואים פה? שאמונה מייצרת אהבה. ההכרה של האלוהי שבך, האומן שבאומנות, וההכרה הזאת ביחס לכל נברא, כמובן בהדרגות שונות, זה מה שמייצר את האהבה. אז האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, אהבה א'. מכוח מה זה נובע? מכוח האמונה שנמצאת בי. מי שאור אמונה מתגלה בתרת, אוהב את כל הבריאות כולם בלא שום שיעור כלל, אוהב את כל הבריאות כולם בלא שום שיעור כלל, זה אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, זה אותו דבר בדיוק. מאיפה זה נובע? מאמונה. ומה זאת אמונה? חוזר אלינו לאהבה ב', נעלה על כולן אהבת השם. זה נקרא אמונה. אמונה זה האומן שחל באומנות. אם אלא אני אוהב את ה... אני מזהה את ה... אני מאמין במרכאות בהשם שנמצא בך, ממנה אני אוהב את השם הזה. זה יסוד הכל, זה יסוד כל אהבות כולם. רק במשפט אחד רגע, ונעלה על כולן אהבת השם, שהיא האהבה שבפועל, עכשיו שימו לב, גם כאן צריך קצת לומר משהו, שאהבת השם היא אהבה שבפועל מעצם האהבה, לא צריך לעשות פעולות כדי לגלות אהבה. אם אני אוהב את החבר שלי, אני צריך לעשות את זה פעולות שמבטאות את זה. אם אני אוהב את השם, אני לא צריך לעשות פעולות באמת. תגידו, אני צריך ללמוד תורה, לקיים מצוות, לעבוד על המידות. נכון, בסדר, אבל השם לא צריך שאני אעשה את זה, אני עושה את זה בשבילו כדי להראות לו אהבה. אהבת השם היא אהבה שבפועל, היא לא צריכה כלום. למה? כי היא מה שהיא. זה הקשר, החיבור, האחד הזה שדיברנו עליו. ונעלה על כולן אהבת השם, שהיא אהבה שבפועל איננה גוררת בעצמותה שום דבר. היא לא צריכה להופיע בשום, באופן עקרוני, כן? בשום פעולה. ודאי שצריך לקיים מצוות, וכו', ברור, אבל זה לא מתחיל בזה, זה לא תלוי בזה. נעלה על כולן אהבת השם, שהיא אהבה שבפועל, כל האהבות האחרות הן אהבות שבכוח, אהבת כל המעשים. אני אוהב את כל המעשים, אני אוהב את כל האדם, אוהב את ישראל, כן, אבל כל האהבות האלה הן אהבות מעשיות שצריך לעשות להם טובה, לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. האם הקב"ה צריך שאני אעשה לו טובה? האם הקב"ה צריך שאני אגרום לו עילוי? לא. אז זה הכוון אהבה בפועל. ונעלה על כולן אהבת השם, שאהבה שבפועל אינה גוררת בעצמותה שום דבר, בשונה מהאהבות הקודמות, שהאהבות הקודמות צריכות להיות אהבות מעשיות, לאהוב אותם, לעשות להם טוב ולגרום להם מילוי. אז אהבת השם איננה גוררת בעצמותה שום דבר, כי מה שהלב מלא ממנה, זהו העושר היותר נשגה. זה אהבת השם אמיתית. כן, מה רצית להגיד?
אם אני אוהב את השם, זה לא צריך כאילו גם לשנוא את כל מי שנגד השם או דברים כאלה?
עוד פעם, אני אוהב את השם, אז אני מזהה שיש אומן באומנות בכל אחד, אז אני אוהב כל נברא, לא רק אדם, כל נברא, כי יש בו בעצם גרעין אלוקי, ואני שונא את כל מה שהוא לא מגלה את הגרעין האלוקי הזה. הבנת מה אני עונה או לא? לא, אין בערך, או כן או לא?
לא.
אז לא. אני אוהב את השם. אני מאמין שהשם נמצא בכל יש. אז אני אוהב את השם שנמצא בכל יש. ומה שאני לא אוהב, או אולי אפילו שונא, אני שונא את העדר שיש פה מהופעת השם הזאת על ידי אותו אדם.
לא, אני
אוהב אהבה מלאה. אהבה מלאה, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. יש פה אורות הקודש? גימל. יש. נקרא רגע איזה משפט אחד. אנחנו רגילים מההוצאה הישנה, ההוצאה החדשה קצת קשה עם ההוצאה יפה מאוד. כן, הנה בהוצאה החדשה, אני חושב שגם בהוצאה הישנה זה אותו עמוד שין כבב, זה הוצאה יפה. הרב כותב ככה, שין כבב, מי שחושב בענייני, אני קורא בעמוד שין כבז, כי זה רק מה שאתה שאלת, מי שחושב בענייני האלוקות בתארתם, בסדר? זה ממש מה שכתוב אצלנו, כן, כן, אמונה ד' אותו, מי שאור האמונה מתגלה עליו בתארתו, ממש אותם מילים, בסדר? מי שחושב בענייני האלוקות בתארתם, איננו יכול לשנוא ולבזות שום יצירה ושום כישרון שבעולם. שום דבר. למה? כאשר בכל יצירה או בכל כישרון, מתגלה הפועל האלוהי או הפועל האלוהי ברומו ותעצומותיו. אלא שלפעמים הוא מרגיש את הזריזות, את ההופעה הנמצאת באיזה סעיף שנתגלם בו ביותר הצד העדרי. אני פוגש יותר את העדר של ההופעה האלוקית הזאת. דהיינו מה שמנתק אותו מהאור והחיים הכלליים של מקור הכל. ונמצא שהשנאה והבוז היא לא באה על מה שיש באמת בתנועה ובתרבות איזה שתהיה, אלא על מה שלא יש בה. הרב לא אומר את המילה אין, כן? אלא על מה שלא יש בה. דהיינו על מה שלא השלימה את חוק הבנתה והשלמת חייה, עד כדי התקשרותה ברגע שהוא במדע עם המהלך העליון והחודש של התוכן היסודי של מחשבה הרעומה של האלוקות המוחלטה בגאון עמדתה. לכן, בקיצור, שורה האחרונה, אנחנו אוהבים כל יצירה וכישרון. ומה אנחנו שונאים? אם הגענו למצב של שנאה, מה שונאים? שונאים רק את מה שאין, את העדר שיש ביחס לאותו כישרון שכרגע עוד לא מוציא, עוד לא מוציא את עצמו אל הפועל. אז אנחנו מלאים אהבה. מי שחושב בענייני אלוקות בתארתה ואיננו יכול לשנוא ולבזות שום יצירה ושום כישרון שבעולם. מדוע לא? כי כאשר בכל מתגלה הפועל או הפועל האלוהי ברומו ובבית העצומותה. איך הוא מתגלה? בעצם ההוויה, בעצם הקיום. אבל בפועל זה לא מתגלה לפעמים, אלא שלפעמים הוא מרגיש את הזריזות, כלומר שמה שאנחנו רואים בפועל, אני נמצאת באיזה סעיף שנתגלם בו ביותר הצד העדרי, רואים את העדר. ואז ממילא השנאה היא לא על מה שיש, אלא בעיקר על מה שלא יש בה. אין בה. זריזות הכוונה ההופעה. אלא שלפעמים הוא מרגיש את הזריזות, אני נמצאת באיזשהו סעיף, זאת הכוונה, אני מזדרז לראות את זה, זה הכוונה פה. כן, זה מה שנחשף לנגד עיניי, זה מה שאני שם לב, זה הכוונה פה.
אנחנו חושבים את זה שאדם מסוים לא מוציא את זה לפועל, זאת אומרת שהוא לא יודע מה, לא צעד לי, אנחנו חושבים את זה שהוא כאילו רשע, שהוא עושה ההפך.
לא, למה? גם שהוא לא מוציא לפועל, למה?
כן, אבל איפה באה השנאה? זאת אומרת,
זה לא שנאה.
הוא בא כלפי מישהו
ש... תגיד לי, כהן... אני איתמר איתך, כהן אמור לקום בבוקר? כל יהודי אמור לקום בבוקר, לא בצהריים, להתפלל במניין. כהן בוודאי עולה לברכת כהנים, לברך עמו ישראל באהבה. כהן לא קם בבוקר. אתה שונא אותו?
לא.
אתה אוהב אותו. את מה אתה אוהב? אתה אוהב את היותו צלם אלוהים, אתה אוהב את היותו בנים אתם לה' אלוהיכם כי הוא בן ישראל, אתה אוהב את היותו כהן מתוך בנים אתם לה' אלוהיכם, ואתה שונא את זה שהוא לא קם בבוקר. לא אותו, את הצד העדרי שלו. להגיד לו, אחי, אתה לא רק תפילה לעצמך, אתה מברך את המון ישראל באהבה. אם אתה לא תברך, מי יברך? אתה בצון חזל הסרסור, אתה מתווך, אתה הצינור בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. צריך לדאוג שהכהנים יקומו לתפילה. כל אדם צריך לקום לתפילה, קו בחור את כהן. אתם מכירים את המשנה במסכת מידות, או תמיד או מידות, שכשהכהנים היו במשמרת שלהם, זוכרים את זה? מה, למדתם את זה? כשהכהנים היו במשמרת, מה, אז הכהנים היו לפעמים נרדמים, אז היו באים עם האבוקה, שורפים להם את את הבגדים, ואז היו מתעוררים, נכון? מה? מכירים או לא?
יותר מוכר.
אז זה הצעה דווקא לא רע להעיר את הכהנים בבוקר עם איזה אבוקה. טוב, לא, סתם, לא באמת. כן, מישהו רוצה להגיד משהו? כן.
אהבת השם היא
בפועל. אהבת השם, אבל היא לא צריכה... אהבת האחר, האחר צריך להרגיש או לזהות שאני אוהב אותו, על זה שאני עושה לטובתו פעולה. אתה נתקעת עם פנצ'ר בכביש, איך אתה יודע שאני אוהב אותך? אם אני עובר אותך ולא עושה לך שלום ועושה לך ככה, אתה נשאר פה, אני ממשיך לנסוע. אלא אני עוצר ועוזר לך, בגלל שאני יודע לעזור, בגלל שאני גם יכול לעזור כרגע. בסדר. אבל אם אני לא עושה את זה, והייתי יכול נגיד לעשות את זה, זה למרגע שאני לא באמת אוהב אותך, אני מדבר עד מחתיים, אני אוהב אותך, אוהב אותך, אני לא באמת אוהב אותך, כי אני לא עוזר, כי אתה צריך עזרה. יפה, האם הקב"ה הוא צריך עזרה? לא. אז זה הכוונה אהבה בפועל.
זאת אומרת, כשאני עושה מעשה של אהבה כלפי האחר, אני גם מבטא את זה שאני אוהב אותו מבחינת עצמי.
נכון.
אז איך פה, איפה...
מצוין, זה לא כתוב פה. זה לא מה שאתה אמר, זה טוב, זה נכון. זה לא מה שכתוב פה. כלומר, כשאני עושה מעשה אבל למישהו אחר, אני רק כמו אילו, אני מגלה, אני חושף את עצמי. נכון. פה, לכן אמרתי שוודאי שאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו צריכים לקיים מצוות כי אנחנו חושפים את עצמנו. אבל לא שהקדוש ברוך הוא היה חסר לפני שעשיתי מצווה. זאת הכוונה פה. רק זו הכוונה פה.
אז החשיפה העצמית של
אבק שלנו כלפי השם זה במצוות? למשל, לא רק לימוד תורה, מצוות, יראת שמיים, מידות, כל עבודת השם שלנו. חווה ניבול השמיים. רוצה להגיד משהו?
מה שאמרנו עכשיו, כאילו היא בכוח מצד ההכרה שלי, אבל היא בפועל מצד עצמי.
עוד פעם, כשאני אוהב מישהו, אני צריך להוכיח במרכאות שאני אוהב אותו? איך התוכה תהיה? כשאני באמת דואג, איך ההוכחה תהיה? כשאני באמת דואג לו. הקדוש ברוך הוא לא צריך את הדאגות שלנו, לא צריך את המעשים שלנו. על זה מדובר פה, זה מה שהרב אומר. כל האבות האלה, וכל האבות האלה הם אבות מעשיות לאהוב אותם, לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. כי אם אני לא עושה להם טובה ולא גורם להם לעילוי, זה מראה שאני לא באמת אוהב אותם. חבר'ה, כל אחד מאיתנו יודע מצוין על עצמו. אם אני אוהב מישהו, ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר. אם אני אוהב מישהו, והוא נמצא בצרה, אני אזוז מהכיסא לעזור לו?
כן.
כן. וזה שהלכתי לעזור לו, זה מגלה שאני באמת אוהב אותו. כן או לא?
כן.
יופי. רק אבא חוץ צריך שאזוז מהכיסא כדי שנוכיח לו שאנחנו אוהבים אותו? לא. אז אתם אומרים בצדק, זה לא בשבילו, זה הוכחה לנו. אנחנו ההוכחה לעצמנו שאנחנו אוהבים אותו על ידי שאני מקיים את רצונו. אני אגיד את זה בצורה אחרת רגע, בסדר? יש דרוש בספר באר הגולה, יש דרוש שנקרא דרוש על התורה, סליחה, דרוש על המצוות. ואז המהר"ל מסביר בהתחלה ממש שלמה התורה נקראת מצוות. לא הבנתי, יש דרוש על התורה בספר באר הגולה, יש דרוש על המצוות. בדרוש על המצוות המהר"ל מתחיל להסביר למה התורה הייתה אמורה להיקרא מצוות. על מה אתה מדבר? על מצוות או על התורה? זה דרוש על המצוות, לא? אז למה אתה מדבר עכשיו על התורה? תשובה, אומר המהר"ל, כי התורה הייתה באמת ראויה להיקרא מצוות. למה? כי רק כשאדם, אני רק מחזיק מה שאתם אומרים, רק כאשר אדם מקיים מצוות המלך, רק אז הוא ממליך את עצמו, הוא ממליך את המלך עליו. אבל כל מה שהוא לא מקיים מצוות המלך, הוא לא ממליך את המלך עליו. אז זה לא אהבה מצד המלך, זה אהבה מצד מי שממליך על עצמו את המלך. אהבה מצד האדם, לא אהבה מצד הבורא. אז הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, הוא לא צריך את הביטויים המעשיים של האהבה הזאת. אבל אתם אומרים בצדק, אבל אני בוודאי מוכרח את הביטויים המעשיים של האהבה הזאת. איך אני יודע ש... ומהו הביטוי המעשי? שהמצווה, האדם, מקיים את המצווה שציווה המצווה. ואם המצווה לא מקיים מצוות המצווה, זה מראה שהוא לא אוהב את המצווה. מצידו, מצד האדם, לא מצד המלך, מצד המצווה. חבר'ה, ברור, אני צריך להסביר את זה או לא? זה חשוב החילוק הזה. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המעשים שלנו. אנחנו צריכים את המעשים שלנו ביחס אליו, כדי להמליך אותו עלינו. ולכן אומר אמרה, לכן הדבר העיקרי בתורה זה מצוות. הוא אומר כמה רמות של הסברים, אחד הסברים שם, ממש בהתחלה דרוש על התורה, זה שהתורה הייתה באמת ראויה להיקרא מצוות, הוא מסביר למה היא לא נקראת מצוות, לא משנה כרגע, ולמה? כי הדבר העיקרי בתורה זה המצוות. היה פעם בחור במכון מיר, אני מספר את הסיפור הזה הרבה, היה פעם בחור במכון מיר, חילוני, ישב שנה במכון ולמד תורה ברצינות. סוף השנה אומר, לפני שהוא הולך, החלטתי להישאר חילוני. לא מקיים מצוות. אמרתי לו שתי מילים, נכשלנו איתך. זהו. לא באת לכאן למלא את הקלבסה שלך בידיעות אמוניות. זה גם דיסקונקי יודע. זה לפני הדור של הדיסקונקי, אני חושב. אתה לא באת לישיבה כדי להתמלא בתודעה של חוכמה אלוקית. אתה באת לישיבה כדי להכניע את עצמך למלך. כדי לחיות את המדרגה של התודעה שלך. ואיך אתה חי? זה שאתה מבין שבזה שאתה לא עובר עליו ומקיים עשה וכל רצון השם, אתה בעצם מגלה את התודעה האלוקית שאותה למדת. אבל אם התודעה האלוקית הזאת נשארת במוח ובחיים הממשים אתה לא מקיים את זה, אז נכשלנו איתך. בסדר? המטרה להחזיר בתשובה. וואו, עכשיו יקחו שלושת המילים האלה. כמה היה? המטרה להחזיר בתשובה. יקחו את זה, יעשו מזה עכשיו, וואו, הנה התגלו הדתיים, מה המטרה, מה המזימה שלהם. המזימה שלהם להחזיר בתשובה. לא אמרנו להחזיר בתשובה בכפייה. אמרנו בנחת רוח תגיע בטוח, החוזר בתשובה עצמו ירצה לחזור בתשובה. אבל ברור שהמטרה בסוף זה לא להביא אותך לקורס יהדות. תואר שלישי בקורסים ביהדות. לא. המטרה בסוף זה לחיות את היהדות הזאת, זה לקיים מצוות, זו בסוף המטרה. כן,
אז למה השם כפר גיד?
עכשיו שאלה חשובה, למה השם כפר גיד? אז נסתדר, מנסה ונשמע. בסדר, שאלה טובה, אבל זו שאלה חדשה עכשיו. כן, יש הרבה תשובות על השאלה הזאת. כן,
רב, אמרנו שאדם נבחן לעצמו מאוהב את השם והוא מקיים את מצוותיו.
נכון,
אבל אם אדם מקיים את המצוות לא
בתוך אהבה, אתה עכשיו אומר משהו אחר, שיש מדרגות. אתה עכשיו אומר שיש מדרגות בקבלת עול מלכותו. יש קבלת עול מלכות מתוך יראה, ויש קבלת עול מלכות מתוך אהבה. זה כבר הדרגה.
זה נקרא
אהבה. ברור, אני עושה רצון השם. מה זאת אומרת? ברור.
הוא לא עושה לי כלום אותו. עושה איזה כאילו...
פחד מעונש. בסדר, אז לא זה אנחנו מדברים עכשיו.
אז הוא לא בדרגת אוהב אדם כזה?
אז לא מה?
הוא בדרגת אוהב אדם כזה?
אם הוא עושה מיראה, מיראת העונש, אז לא. הרב כותב באיגרת, שהוא מתאר ממש את התהליך היסטורי, איך הכל התחיל מיראת העונש, עבר ליראת הרוממות, יש שם כמה שעמים בדרך, ואז מגיע אל האהבה. יראת הרוממות היא מאוד מאוד קשורה לאהבה. מה זאת יראת הרוממות? שאני ירא, אני יודע למה אני שייך, לאיזה רוממות אני שייך. מתוך ההכרה והתודעה של יראת הרוממות, מתוך זה אני אוהב. לכן דרך אגב הרב כותב בכמה מקומות, צריך למצוא את זה במדבר שור, בעוד מקומות, זה לא כתוב בצורה ישירה בהרבה מקומות ברב, שתשובה מאהבה זו תשובה מתוך דעת. שומע? תשובה מאהבה זה תשובה מתוך שכל. מתוך לימוד. תשובה מהירה זה לא תשובה מתוך לימוד. כשאנחנו אומרים תשובה מאהבה, תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? תשובה מתוך לימוד תורה. כי כשאתה לומד תורה, אתה מבין את הדברים. כשאתה מבין את הדברים, אתה רוצה להיות שייך אליהם, אתה מזדהה איתם, אתה רוצה להיות שייך אליהם, ומילא, זה באמת אתה עושה את הדברים מאהבה ולא ככפוי. לא באונס. אז תשובה מאהבה יכולה להופיע רק על ידי למידה. ואפשר להוסיף למידה מעמיקה. כל מה שלא יופיע על ידי למידה, לא יהיה תשובה מאהבה. תשובה מהרגל, תשובה מפחד מעונה, תשובה מכל מיני סיבות אחרות. אבל לא תשובה מאהבה, כי תשובה מאהבה, מאהבה היא על ידי חוכמה. בסדר? דרך אגב, הרמב״ם סוף הלכות תשובה, חותם ככה את הלכות תשובה. יש פה רמב״ם? חשוב מאוד הרמב״ם הזה. איפה יש פה רמב״ם, חבר'ה? מה? רמב״ם ספר מדע, נא להביא לפה. הוא מהבית מדרש, מה? אז חבר'ה, אני אשמח לקבל. רמב״ם ספר מדע, הלכות תשובה. תראו איך הרמב״ם חותם את הלכות תשובה. פחות או יותר זה לשונו, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע לתשובה מאהבה, וכגודל הדעה תהיה האהבה, אם מעט מעט, אם הרבה הרבה. וזה פחות או יותר לשון הרמב״ם. כבר כדי להגיע לתשובה אמיתית, צריך להיות תשובה מאהבה, וכדי להגיע לאהבה, זה צריך להיות מתוך דעה. אז דעה תוליד תשובה, תוליד תשובה מאהבה. זה הכוונה פה. בסדר, אם נגיד ספר אני אקרא.
למה אנחנו לא מפתחים את הדעה הזאת כל היום?
איזה דעה? מה אתה עושה בישיבה?
כאילו, אני אומר, אדם עם הגמרא, אני לא ללמוד את ה...
עכשיו אתה שואל שאלה חדשה, עוד שאלה חדשה. שאלות חשובות, אז אני רוצה שהשיעור. איך לימוד גמרא מביא אותי לתשובה מאהבה? בסדר, שאלה חשובה, אבל זה לא עכשיו הנושא של השיעור הזה. אני מוכן לענות על זה, אבל זה כרגע לא הנושא. הרמב״ם בסוף הלכות תשובה, איך הוא חותם, זה מדהים שכך הוא חותם את הלכות תשובה. הוא חותם ככה, פרק עשירי, הלכה ו', ממש בסוף. דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד, ישגה משון ילמד אותה, גם משון שגיאה, אבל זה עוד, כן, עוד נושא. עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה. כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, אלא בדעה שידעהו. ועל פי הדעה, על פי אהבה, היא מעט מעט והיא הרבה הרבה. שומעים את המשפט הזה? ועל פי הדעה, על פי אהבה, היא מעט מעט והיא הרבה הרבה. אתה רוצה לבדוק כמה אהבה תהיה? לך תבדוק כמה דעה תהיה. תהיה הרבה דעה, הרבה אהבה. מעט דעה, מעט אהבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ודבונות, גם חוכמת התורה, גם חוכמות אחרות, המודיעין לו את קונו כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבא נכון לסודת הרב, וכך חותם הרב הלכות תשובה. אז איך חותם הרב הלכות תשובה? את תלכות תשובה, אהבת השם. כי תשובה זה לא רק לקיים מצוות, לשמור שבת, להגיע לאהבת השם. ואיך תגיע לאהבת השם? דעת השם. אז דעת השם, תוביל לאהבת השם, תוביל לתשובה, באמת. אבל עוד פעם, כל זה מצד האדם. זה לא מצד הבורא. אהבת השם היא נעלה מכל האהבות האחרות שאינן צריכות שום, אינה צריכה שום דבר שבפועל. כי אם היא כוללת בעצמה את הכל, אינה גורלת עצמה שום דבר, כי מה שהלב מלא ממנה, זהו העושר היותר נשגב. אדם יודע באמת אם הוא אוהב את השם או לא. אם הוא לא יודע, תבדוק את עצמו, הוא מוכן להכנע את עצמו ביחס להשם. ונקווה שהוא זה שהוא מכנע את עצמו, כמו שאני אמר פה מקודם, זה לא מתוך איזה פחד מעונש וכדומה, אלא זה מתוך באמת אהבה.
אבל
בסדר, רמב"ם חשוב מאוד, חברים פה.
הוא אומר שגם דעות חול, נגיד מדעי הרפואה,
כתוב, אני קורא מה כתוב. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעין לו את קונה. החוכמה והתבונה הראשונה שמודיעה את קונה זה תורה. מודיעה את קוננו. ברור גם חוכמות חול, כך הוכחה מהרמב"ם עצמו. ברור, אבל עד שאתה הולך עם עוד רפואה, ולגלות את סדר בניין גוף האדם באופן פעילי על ידי השם, קודם כל תלמד תורה. לא ללכת בכבישים עוקפים, ללכת בדוח ישר. לימוד תורה זה הדבר הבסיסי. אחרי זה, השלמות. אותו הגאון מווילנה, שגם הלך בדרכו של הרמב"ם וידע חוכמות חול, כתב, כל מי שחסרה לו יד אחת בחוכמות החול, חסרות לו חמש ידות בתורה. זה נכון. אבל כדי שיהיה לי ידות בחוכמות החול, אני צריך להיות לפחות חכם בתורה כמו הגר"א. כדי שאני אהיה רופא כמו הרמב״ם, אני לפחות צריך להיות הרמב״ם כמו משנה תורה ומורה נבוכים. זה לא טוב, הרמב״ם אמר, הגר"א אמר, טוב, הולכים ללמוד מתמטיקה. אנחנו לא נגד מתמטיקה, אבל קודם כל תורה. קודם כל זה הדבר היסודי, השורשי. טוב, נתקדם טיפה או מה? יש עוד טיפה. בואו נתחיל את ג' נתחיל. אי אפשר שלא לאהוב את השם. ואי אפשר, היום רק נשאל שאלה אחת, ואי אפשר שלא להצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכרח רדות צמח מעשי וכו'. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות וכו'. אי אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק וכו'. ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. מה המילים שחוזרות פה בפסקה הזאת? אי אפשר. טוב, בואו נתחיל, נראה אם אי אפשר. אי אפשר שלא לאהוב את השם. האם אפשר לא לאהוב את השם? מה? כן, אפשר. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות. האם אפשר לא לאהוב את התורה והמצוות? אפשר? נכון. אי אפשר שלא לאהוב את היושר והצדק. האם אפשר לא לאהוב את היושר והצדק? נכון, כן. ואי אפשר שלא להתמלא, אני מדלג, ואי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. אפשר לא להתמלא אהבה לכל בריאה? בקלות. אז לא הבנתי, אז מה זה אי אפשר הזה?
אבל יש לו בצדק אפשר.
מה?
יש לו בצדק אפשר שאי
אפשר. אפשר שאי אפשר. למה? יש אנשים שיגידו לך, אני לא חושב. גם השאלה מה אתה מגדיר אושר בצדק, ומה הם יגדירו אושר בצדק? מה זה? אז אני רוצה רגע לחזור לשאלה הבסיסית פה בפסקה הזאת. מה זה אי אפשר? המציאות מוכיחה שאפשר. אי אפשר להגיע לישיבת שדרות ולא ללמוד תורה באהבה. תשובה, אפשר. הרי אני שוכב במיטה עד ארוחת צהריים, חס ושלום. אז מה זה אי אפשר?
אם אתה באמת מבין מה זה.
אז אתה אומר ככה, יש שני סוגי אי אפשר. יש אי אפשר במובן המהותי, ויש אי אפשר במובן המציאותי. במובן המציאותי אפשר ואפשר, נכון? במובן המהותי אי אפשר. זאת אומרת, אם אני אגיד משהו, מה שהספר אומר זה טוב, אז אם אני אגיד זה ככה, במילים אחרות קצת. יש עקרונות חיים, מהויות חיים, הייתי אומר, יסודות שעליהם כל החיים עומדים, שמצד האמת, לא מצד המציאות הבחירה החופשית, מצד האמת, אי אפשר שיהיה אחרת. שזה ארבעת המדרגות או חמשת המדרגות שהרב מזכיר פה. שנראה גם שזה לפי הדרגה, כן? לא לאהוב את השם, לא לאהוב את השם, אחרי זה תורה ומצוות, אחרי זה יושר וצדק, ואחרי זה אם לא דילגתי, כל בריאה. בסדר, יש כאן עוד משהו, הסדר הטוב וכו'. לכן אני מתלבט בין ארבע לחמש פה. בסדר? אז זה לא אי אפשר מהצד העובדתי, הפרקטי, הממשי, המציאותי. אפשר. אני יכול לא לאהוב את התורה והמצוות. הרי היה שלום כן, תורה ומצוות. אלא כאן מדובר על אי אפשר במובן המהותי, במובן הפנימי, במובן של הדבר כפי שהוא באמיתתו, בעצמותו. בסדר? אם נדבר בשפה של מראה, לא עוד פעם. עצם ומקרה. בעולם של מקרה, של בחירה, אפשר. בעולם של עצם, של עצמיות, אי אפשר. בסדר? אז מה שאני צריך לעשות פעם הבאה, קצת יותר להעמיק את המשפט הזה, ולראות את ההדרגה בין המדרגות פה, ולנסות גם לפענח כל אחת מהדרגות פה. בסדר? מה זה לאהוב את השם, מה זה אחרי זה תורה ומצוות, מה זה יושר וצדק וכו'. אז גם להסביר יותר, אז יש לנו שלוש משימות, להסביר אי אפשר או אפשר, שתיים, לראות את ההדרגה בין כל האי אפשרים האלה, ודלת וג' להבין כל אחד מהם בפני עצמו. טוב, נשמור את זה לפעם הבאה.